אנחנו מתחילים פרשת בשלח. התורה מתארת מצד אחד והיא בשלח פרעה, וזה חוזר ליסוד שאנחנו יודעים שפרעה היה לו שלטון בכוח ששלט, בעצם הוא היה הבעלים של מצרים, הכל היה בבעלותו, זה מתוך גאונותו של יוסף. וזה גם בהגדה אנחנו מדגישים שוב ושוב שהשיעבוד היה עבדים היינו לפרעה במצרים, צבי דינים, אנחנו העבדות הייתה בעצם לפרעה, וזה למה שכל זמן הוא זה שצריך לשלח את העם, ופרעה משלח את העם. הקדוש ברוך הוא לא מביא אותם דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. מה רב זה שהם קרובים? א', נהרגו שם בני אפרים 30 שנה קודם, בני אפרים יצאו מארץ מצרים מוקדם, כל העצמות שלהם שם, והיה עניין שעם ישראל עלול להתחרט, כי הרי אנחנו רואים בסוף הפרשה שהם כן עמדו במלחמה. אז מה ההבדל בין מלחמת עמלק למלחמת פלישתים? תשובה, שמלחמת עמלק הייתה רודפת אותם לכל מקום. הם ידעו שעמלק לא באנו לאיים על האדמה שלהם, באו שונאי ישראל לתקוף אותנו, אז אין ברירה, צריך להילחם חזרה. ואילו פלישתים, עם ישראל היה אומר, אני יש לי בעיה עם הפלישתים כי אני מנסה לעבור בארצם, אבל אם אני אחזור למצרים המצב יהיה פתיר. אז בגלל זה בפלישתים היה בעיה, אבל חוץ מזה היו כל העצמות פזורות, העצמות של כל בני אפרים שנרצחו בידי הפלישתים כשהם יצאו ממצרים 30 שנה קודם, וזה היה עוד יותר מרתיע את עם ישראל. העצמות האלה ישבו שם 1,000 שנה עד יחזקאל, העצמות החזון, העצמות היבשות, העצמות האלה. פה אנחנו לומדים יסוד, אומר הרמב"ם במורה נבוכים, שכשהקדוש ברוך הוא משפיע על העולם, הוא משפיע חיצונית, והעבודה של האדם היא עבודה פנימית. הכל בידי שמיים חוץ מעירת שמיים, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא לא מתערב בעירת שמיים שבאדם, לא רק בעירת שמיים, הקדוש ברוך הוא לא מתערב באופי שבאדם. אז זה שלהם היה נפש של עבד שלא יכול להתמודד מול פלישתים כשהם ינסו לצאת ממצרים. אז 10 מכות הקדוש ברוך הוא מביא, קריאת ים סוף הקדוש ברוך הוא עושה, אבל פן ינחם העם הקדוש ברוך הוא לא פותר? תשובה כן. פן ינחם העם הקדוש ברוך הוא לא פותר, יש תחום שהקדוש ברוך הוא לא נכנס אליו, וזה הבניין העצמי של האדם. מסופר לרב מבריסק שבא אדם לבקר אותו, אז הרב שאל אותו מה שלומך, אז הוא אמר ברוך שם טוב, אומר לו מה שלומך, הוא אומר ברוך שם פרנסה טובה ויש קורת גג ויש חימום והכל בסדר, ומה שלומך? ברוך השם הילדים בריאים וברוך שם אשתי בריאה וכולם בסדר, ומה שלומך? אומר הרב מה השאלה? אומר לו כל מה שדיארת לי זה מה הקדוש ברוך הוא נתן לך, אני שאלתי מה שלומך? אתה אומר לי איפה עירת שמיים שלך? כל השאר זה לא, אתה עושה את ההשתדלות שלך, אבל בשורה התחתונה לא זה בידיך, הכל בידי שמיים חוץ מעירת שמיים, אני שאלתי מה שלומך? איפה עבודת השם שלך? הבניית הנפש היא התפקיד של האדם, פן ינחם העם, ואת זה הקדוש ברוך הוא לא הולך לשנות, התפקיד שלנו לשנות, וזה למה שאותו דור...
אני אמר את זה, זה רב אמרת?
הסיפור לרב מבריסק, אבל היסוד הוא ברמב"ם, היסוד הוא בגמרא בסוטה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, היה פה מגמה שדור יוצאי מצרים ימותו, ויהיה דור חדש, שהם יהיו אמיצים, והם אלה שיכבשו את ארץ ישראל. ויסב אלוקים את העם, כותב הירושלמי המפורסם, מה זה ויסב אלוקים? שהקדוש ברוך הוא נתן להם מצוות הסיבה. המצוות הסיבה זה הרוח שביציאת מצרים. זאת אומרת, יש שני אופנים שאפשר לעשות כל דבר. אדם יכול להיכנס לצבא ולהיכנס מבואס. אדם יכול להיכנס לצבא ולהיכנס במרץ. אני הולך ועושה...
הרב, נגע עם הזמן, זו תגובה ראשונית.
הרב, אנחנו במקום שבחורות מתגייסות אליהם. אנחנו נהיים קרקל, אתה מבין מה זה? אנחנו נהיים בנות בגדוד. יהיה לנו גדוד של... בנות.
הוא אומר את זה כדי לשתף את הרב בצער, זה לא באמת הרב, אתה מבין לו.
זה כן,
כדי לשתף אותו בצער.
זה לא נראות כמו בחורות.
בסדר, אז זה טוב, בגלל שהם לא נראות כמו בחורות מותר
כדי לבנות. אני לובש חולצה צהובה, אז היינו קבלים גולני. מה אני אעשה? לבש חולצה ארוכה.
ויסב אלוקים, זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות הסיבה, נתן לנו להיות נחורין אמיתיים, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, עם ישראל יוצא עם מה? מה, 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 מה יש להם ביציאת מצרים? יש להם כלי נשק, ומה עוד יש להם? למרים יש תוף. פה אנחנו צריכים לראות, אתם מנגנים ביניכם, צריכים להבין את המסר הענק, עם ישראל עוד לא בני חורין. המצרים רוצים לרצוח אותם. ומה יש למרים ביד? יש לה תוף. אתה חשבתם פעם, אם יש לכם 60 שניות, מה אתם חוטפים יחד איתכם כשאתם בורחים מהבית?
יש להם מיקרו תבור.
מה אנחנו לוקחים איתנו? מרים לוקחת את התוף. זאת אומרת, האדם צריך להיות ערוך לשמוח בחיים. לא היה לנבואה, זה לא שהיא ידעה שהולך להיות קריאת ים סוף. אז עם ישראל יוצא חמושים מצד אחד, אבל מרים יוצאת עם התוף. היא נערכת, היא כבר מוכנה ומחכה כל הזמן. כתוב, חמושים יצאו בני ישראל, לא שהם...
למה לא נלחמו נגד המצרים?
נגיע על זה עוד רגע. והיקח משה את עצמות יוסף עמו, איפה היו עצמות יוסף? אתם מכירים את הגמרא בסוטה?
בתוך היאור ומשה אלה אותם?
פשט אחד שהם היו ביאור, שהמצרים שמו אותם שם לברך תנימי היאור, וכדי לבדות שישראל לא יצאו ממצרים, כי הם אמרו, ברור לנו שישראל לא יצאו בלי עצמות יוסף. אז והיקח משה את עצמות יוסף עמו, משה עומד בשבועה הזו. כולם הולכים ומתעסקים בשטויות, להיות עשירים, ומה יוסף מתעסק? משה רבנו הולך ומתעסק לראות איפה עצמות יוסף, איך אני עומד בהתחייבות של עם ישראל, להיות, להוציא את עצמות יוסף איתנו, הולך לסרח בת אשר, והיא אומרת לו, פשט אחד, התמינו אותו בנילוס, בארון של אופרת, ומשה רבנו הולך, שם את הפתק של עלי שור. אתם מכירים את הסיפור של מיכה? מיכה?
נביא?
אז חז"ל מלמדים אותנו שכשמשה הסתובב במצרים וראה את המצרים לוקחים תינוקות, יש ילדי ישראל, שמים אותם בקירות, אז משה פנה, נשא עיניו כלפי שמיים ואמר, ריבונו של עולם, ילדי ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר, קוצים אני מחלה, תאמין לי שהילדים האלה בסוף זה לטובת העולם שהם לא יגדלו, ואם אתה רוצה לבחון אותי תוציא אחד. אז משה מיד מוציא אחד, מנקה אותו, מעמיד אותו על רגליו, ואותו אחד עכשיו כשמשה הולך להוציא את עצמות יוסף עוקב אחריו, משה לוקח פתק, כותב על השם המבורש, כותב עליו עלי שור, יוסף זה בחור שורו, זורק אותו לתוך המים, והארון שלו...
הוא לוקח ילד, הוא לוקח ילד.
את הילד הזה שנים קודם הוא הוציא מהקיר. הוא שמר אותו, המצרים לקחו אותו ודחפו אותו לתוך הקיר, לא היה מספיק לבנים, שמו אותו בקיר, כדי שהוא ימלא חלל אחד, והיה אמור למות שם, ומשה הציל את התינוק הזה. משה הציל אותו, משה הוציא אותו מהקיר, ואז הילד הזה גדל והוא עוקב אחרי משה, וכשמשה שם את הפתק הזה בנילוס והארון צף כלפי מעלה, אז משה מוציא את הארון ולוקח אותו איתו. מה עושה הילד הזה? חוטף את הפתק ושם אותו בכיס, ואחר כך כשכל עם ישראל יזרקו לתוך האש כסף וזהב, והילד הזה מה הוא יזרוק? עלי שור עם השם המפורש, ומזה יצא העגל הזה, השם המפורש שמשה רבינו כתב במקור. אז משה הולך לקחת את עצמות יוסף עמו.
אז זה מה שהיה צריך לתת לו למות בתוך הקיר.
החזל לוקחים אותנו למסע ארוך עם הילד הזה, כמה חטאים הוא גרם לעם ישראל.
אז היה צריך לתת לו למות, לא?
הקדוש ברוך הוא לא אומר שהוא היה צריך לתת לו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אומר לך שכל ילד ששם בקיר, כמה שזה קשה לך לראות, בשורה התחתונה זה טובת עם ישראל, טובת העולם. אבל זה מדרש קשה. אז הקדוש ברוך הוא הולך לפניהם בעמוד ענן ובעמוד אש בלילה. מה זאת אומרת עמוד אש בלילה? 2 מיליון איש, תמי פעם הייתם בכותל כשמפוצץ שם? זה כולו 100,000 איש. 2 מיליון איש, אתם מבינים מה זה 2 מיליון איש? זה אומר כל הכבישים מפוצצים מפה עד התחנה המרכזית ואילך. אתם מדברים על שטח ענק. מה?
מטור לפרמון.
לא מכיר, בסדר? אז למעשה, כשיהיה עמוד אש שיעיר לכולם, מדובר פה על עמוד אש ענק, דבר שהיו רואים למרחקים, ועדיין המלאק לא מפחד מהעמוד אש הזה, בא לתקוף דנו, עדיין המצרים לא מפחדים מהעמוד ענן ועמוד אש האלה, רודפים אחרינו. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, תאמר לעם ישראל, אנחנו חוזרים, עושים ריברס, חוזרים למקום מול בין מצרים ובין הים. ואז פרו יחשוב, או היהודים האלה לא יודעים מה לעשות, הם נוסעים הלוך ושוב, ואז אני אחזק לב פרו, ירדוף. ואז נגמור את החשבון. אז מלך מצרים שומע שהם ברחו. וזה חלק מהסיבה שהקדוש ברוך הוא אמר לבקש רשות רק לשלושה ימים, שכשנתקם מעבר לשלושה ימים, פרו התחיל להתלבט. רגע, אם בעצם שילחתי אותם חופשי או לא? עם ישראל הלך חופשי. זה למה שהבני ישראל יוצאים ביד רמה, היה להם כבר דגל, היה להם ברור שהם יוצאים. אבל הפרו עכשיו מתחיל להתלבט, רגע. אז הוא רודף, והוא משכנע את העם לבוא איתו, והוא מבטיח להם מתנות. ומשל למה הדבר דומה? היה יונה, שאיך שהיא יפה באוויר, הנץ רואה אותה ומתחיל לרדוף אחריה. בורחת היונה, הנץ רודף אחריה. היא רואה חור בנקיקי הסלע, בחגבי הסלע, היא רואה חור, טסה לשם לתוך החור. כתוב במדרש תהילים, כתוב במדרש רבה, כתוב בתנחומה, כתוב בהרבה מקומות. מה? אז היונה נכנסת לחגבי הסלע, נושמת, נושפת, והנץ שם מבחוץ מנסה לראות איך הוא יכול להיכנס, לא מצליח. לא מצליח, לא מצליח, היונה נרגעת ומתחילה לנשום לרווחה, ופתאום מאחוריה היא שומעת, מסתובבת ורואה נחש, מתחיל להתקרב, מה היא תעשה? מבחוץ, הנץ, מבפנים, נחש, מה תעשה? יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הראיני את מראיך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומרך נווה. הקדוש ברוך הוא אומר, השמיעיני את קולך. כשאדם עומד מול אתגר, יש שני שלבים. השלב הראשון, הרצון של האדם זה לברוח לאן? למרזח. להשקיע את צערו ביינו. כי ייתן בכוס עינו. האדם יש לו רצון ראשוני לברוח מהחיים. יש לו, פתאום החיים נראים לו שהם מתמוטטים מולו, הוא לא יודע מה לעשות. הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות זה לברוח. ובמקום לברוח מי, הוא צריך לברוח אל. אחד מהדברים שאדם צריך להתגבר, לרוץ לכותל, לרוץ, דבר עם הקדוש ברוך הוא. זה שלב א', אבל יש שלב ב'. שלב ב' הוא איך שאדם מסתכל על המצב שעומד מולו. והרבה פעמים האדם מסתכל על המצב, ומה הוא אומר? כמו שהאחים אמרו, אחרי יוסף, מה זאת עשה אלוקים לנו? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? למה עושה לנו כזה דבר? מה זאת עשה אלוקים לנו? אומר הפסוק במשלי, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזף ליבו. כן? איוולת אדם.
רגע, כתוב דרך השם יעבד, לא? אז איוולת אדם תסלף דרכו, אבל השם עוזר לזה, כאילו.
מה התחלה של הפסוק דרך השם יעבד? חזרה לענייננו. אז האדם שלב ראשון כשהוא עומד מול אתגר זה שהוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. זה הבאתי שכל אחד ואחד ייקח חתיכה אחת וימתיק את תחילת לימודו. ובתחילת לימודנו באמת כל אחד שהיה פה הצעתי לו.
מה זה?
שוקולד מאוד מיוחד.
זה יתום ומנה יודד. ואז דרך
השם. מה?
יתום ומנה יודד.
תחשוב אתה, אם עדיין הקרשייה מפריעה לך, נדבר על זה אחר כך. תחשוב. איוולת. אם זה באמת מפריע לך, אז אתה יכול להסתכל בספר שפת תמים של החפץ חיים, בתחילת הפרק השני, הוא מצטט מדרש מתנא דבי אליהו, שעונה על השאלה שלך. בסדר? אני פשוט למדתי את זה אתמול, זה לא שאני כל כך זוכר את הספר. חזרה לענייננו. אז השלב הראשון, שכשאדם עומד מול קושי, זה ש... השלב הראשון זה שהוא רוצה לברוח מהחיים והוא בעצם צריך להרגיל את עצמו, להכריח את עצמו לברוח אל הקדוש ברוך הוא. לא לברוח מהחיים אלא לברוח אל הקדוש ברוך הוא. אבל השלב הבית כשאדם עומד מול קושי בחיים זה שהאדם שואל את עצמו, כמו שהזכרנו שהאחים עצמם אמרו, ריבונו של עולם, למה אתה עושה לי את זה? מה עשיתי? ופה האדם צריך לזכור את הסיפור המפורסם של אותה בחורה שהייתה ביער והגיעו שודדים והיא צורחת תצילו, 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 והמלך שומע אותה והוא מגיע מחיילים שלו ונלחם בשודדים, מבריח אותה, מציל את הבחורה, שואל אותה איפה היא גרה, לוקח אותה הביתה, היא אומרת לו תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, ולמחרת הוא שולח לה פרחים והיא אומרת לשליח תעזוב, תעזוב, וביום הבא הוא שולח לה פרחים ושוקולדים והיא כבר לא פותחת את הדלת, וביום השלישי הוא שולח לה מכתב עם תכשיט והיא בכלל לא מוכנה לפתוח לי לראות את השליח. מה הוא יעשה? היא לא מוכנה לשום קשר איתו. מה היא יעשה? אז, כעבור שבוע, שבועיים, הוא אומר, טוב, אם היא לא מוכנה לדבר איתי עכשיו, עכשיו היא לא מוכנה לדבר איתי. אז הוא הולך ומחפש איפה יש שודדים, סוחר את השודדים, אומר להם איפה היא גרה, מתאים זמן, היא יוצאת לטיול, השודדים מגיעים, הצילו, הצילו, הוא מגיע, דוהר, ומבריח את השודדים כמובן, ופתאום היא מוכנה לדבר איתו. ככה הקדוש ברוך הוא. האדם חי את חייו, והקדוש ברוך הוא, בעצם האדם שם את הקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום בפינה, במצב הטוב, והוא לא חלק מהחיים שלו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, אתה לא רוצה לדבר איתי? אין לנו על מה לדבר? טוב, אז ניתן לך על מה לדבר. אז הקדוש ברוך הוא שולח לאדם צרות. האדם חושב, יש לו צרות, אז הוא יפנה לקדוש ברוך הוא, תפתור לי את הבעיה, הוא לא קולט שהרבה פעמים הבעיה היא כי לא פנית אליי קודם. לא דיברת איתי.
היה לנו לימוד לפני זה, חברות, הלכת לישון.
האדם לא יודע, אל תשימו לו מלך על הפצעים.
לא הלכתי לישון, הייתי ירק כשנכנסת לכם.
בסדר, עוד יותר גרוע, אבל אתה על חבר שלך.
האדם, העיקרון...
מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? סתם, באמת אני יודע מה הוא רוצה.
זה נהדה.
ככה, אז למה רצינו גיבתי בגולני, דוגרי?
נו, זה גאווה, בסדר.
כן, גאווה, פוזה, הקדוש ברוך הוא גם שוכח אותנו הדק.
הוא לא יכול, הוא אשכנזי בדם שלו, הוא לא יכול בלי לפגוע כאוב.
אבל כולם שם דטלשים וצפונים.
וזה שתף את הרב שהרב ונחל בשבילו.
דקר, זה ברכה ענקית. אתם, כוח עצום, ספקתם תורה פה בישיבה, אתם תלכו, אתם תאירו את כל הנחל.
לא יודע איזה ישיבות בכלל, זה כנסות לנחל, כולם גיבלתי כל הנחל.
מה לגיבוע?
רב עדיין, אני לא מבין.
אני יודע מה יקרה, אנחנו נהיה עם עותניאל ועם...
נעים, נעים. אם אנחנו
נחל
אפשר לרדת
מהכושר. אתה רואה, אומרים שלא עושים
שבלום.
חבר'ה, היות והזמן הזה, אני מעלה את הקצב.
אתה יכול להתנחם בזה שהשבא שלך בקודת.
מצרים רודפים אחריהם, הם מגיעים עם סוס פרוכל, לאן הם מגיעים? לבעל צפון. מה זה בעל צפון? זה עבד עזרה היחידי שנשאר ממצרים. זאת אומרת, כל עבד עזרה במצרים כבר נשמדו, בעל צפון זה עבד עזרה בצורה ענקית שזכה ונקבה, הזכות והנקבות, ועומדים שני ערים זה מול זה שהמצרים עשו אותם בצורה זכות ונקבות. הפלישתים אמרו, המצרים אמרו, למה בעל צפון החזיק מעמד? כנראה שזה האלוהים האלוהים של העברים לא צריך להתמודד מולו, וכנראה שבגלל זה היהודים הם שם להתפלל אליו כדי לנסות להשתחרר. המצרים האמינו שיש כוחות סביב מצרים שלא מאפשרים לאף עבד לצאת ממצרים, ויש מחלוקת ראשונים האם באמת היו כוחות סביב מצרים, כוחות הכישוף, או שזה הכל היה שטויות, אבל הם האמינו בזה. אז עם ישראל עומד מול בעל צפון, והקדוש ברוך הוא מביא אותם לשם, וזה חלק מדרכו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אם עיקש תתפתל, כן? אז אותו דבר, באה האישה לפני הסנהדרין של פישר ואמרה, קיבלתי גט. שאלת, מה זאת אומרת קיבלתי גט? הבטן של פישר, קיבלתי גט.
מי זה פישר?
תעזור, בא אישה, הוא סיפר את הסיפור, זה לא היה לפני הבטן שלו, הוא סיפר את הסיפור, זה היה כמובן הבטן של הרב סלן, בא ואמרה, קיבלתי גט מבעלי, שאלו אותה, מה זאת אומרת, קיבלתי גט מבעלי, אז היא אומרת, כן, הבטן נסע ככה, והבטן כן, ונתנו לי, וישרו לי, בטוח, כן, היו עדים, כן, כל דבר היא אומרת, כן, אז בסוף אמרו לה, בסדר, כשהתחתנת, את זוכרת שאת הלכת סביב בעלך 7 פעמים, אז היא אומרת, כן, אז אמרו לה, אז כשמסרו לך את הגט, את זוכרת שהלכת ברוורס, אחורנית 7 פעמים כדי לבטל את זה, אז היא אומרת, ודאי. אז אמרו לה, בסדר, עכשיו אנחנו יודעים שאת שקרנית. זאת אומרת, הם המציאו, עבדו עליה, וכך דקו של הבטין. זאת אומרת, לומדים מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא גם כן, הרבה פעמים עושה דברים, אם יקש תתפתל. זאת אומרת, אם הבן אדם הולך להיות מנובל, אז הקדוש ברוך הוא הולך איתו מידה במידה. אז הפרו, הקדוש ברוך הוא, פרו לא ישר, כל פעם אומר, שחרר, 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 אז הקדוש ברוך הוא עובד אותו מידה במידה. הפרו הרי אמר, אני אעבוד יחד איתכם. עם הפרח שלו, עם הפרח שלו, לאט הוא משך את היהודים לעבודה. אז ככה הקדוש ברוך הוא עושה, אומר, 3 ימים. אחרי 3 ימים לא חוזרים, אז פרו מתחיל ללחץ. פרו אומר, רגע, אמרתם 3 ימים. או, אז הוא מתחיל לרדוף. רגע, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? מוביל אותם מול עבודה זרה. מול עבודה זרה, אז גם הוא חושב, או, עבודה זרה שיש לה כוח. הכל אותו דרך, אם העיקש תתפתל, אותו דבר הקדוש ברוך הוא עושה עם בילם. כפי שנראה. היהודים באים למשה ואומרים לו בסרקסטיות, היה חוסר בקברים במצרים שהבאת אותנו לפה?
אתה יודע מה בני ישראל עשו כשהיה את המכות מצרים?
הלכו לנחל.
הם התפללו לשלום המדינה, מצרים.
טוב?
יכול להוכיח את זה
הרב הירש זצ"ל כותב שמפה אנחנו רואים את הכוח היהודי להומור, שבכל מצב קשה היהודי יכול להכניס איזושהי נקודה של סרקסטיות של חוש הומור ולהתמודד, ולהתמודד עם הקושי שעומד מולו. הם עומדים מול מוות, המצרים מגיעים, יש להם מדבר לכל צד וים סוף למניהם. מה הם אומרים? הומור. היה חוסר בקברות והתורה מתעדת את זה.
באמת?
כתוב בתורה, מבלי אין קברות במצרים לקרטון למות במדבר.
זה לא הומור, הם מלינים.
בסדר, אבל יש בזה נקודת הומור.
והם צחקו, כולם כאילו צחקו?
הם אמרו את זה כזה בציניות. משה, באמת, היה מחסור בקברים, בגלל זה הבאת אותנו לפה. תראה את הפסוק, שחוק הבן לבן.
מדי למגיעים, מה דיום יש את הכל המצב, האומה ארץ מידה?
אז משה אומר להם, חכו, אתם תראו עכשיו את ישועת השם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עכשיו זה לא הזמן להתפלל. תתחיל לזוז עכשיו.
יפה, זה פסוק מאוד יפה.
אני
אוהב את זה. נכון, תמיד אומרים, השם ילחם לכם ואתם תחרישון? מי אומר את זה? משה. מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? אני אלחם לכם ואתם תחרישון? שום דבר, אתם תילחמו. אני באמת אומר את זה.
איפה זה כתוב?
בבקשה.
הרב היה לו על זה ויכוח עם הרב יריל שבא שברה איזה 4 שעות. בואו נעצור את זה כאן.
הבנתי, בסדר. אז אנחנו יכולים לנהל את הוויכוח, זה אין בעיה, בשבת, בוא תבקר אותי, נשב, נדבר על זה 4 שעות.
זה מסע, אז שבת. הרב, זה יהיה יותר ארוך מהמסע קומטה, זה 5 קילומטר.
חזרה לענייננו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה להרים את מתאו על הים ולבקוע אותו, אבל הקדוש ברוך הוא גם מתאר שכל הלילה היו רוחות, כל הלילה המצרים חונים מאחורינו, כל הלילה המצרים חונים מאחורינו, והקדוש ברוך הוא שולח את מכות מצרים עליהם במקרה שהם שכחו באותו לילה, כל המים שלהם נהפכו לדם.
על המים.
הגיעו צפרדעים והתנפלו עליהם, הגיעו הרבה, ברד נפל עליהם, חושך נפל עליהם. מה?
הרי היה הרוב, איך יש להם סוסים?
אז איך היה להם סוסים?
600 רבעים.
מה כתוב במכת הרוב, אם אתה רוצה לחקור?
לא, זה ברור.
מה כתוב במכת הרוב? מה
משהו
מעניין?
לא
יודע,
אני מתוננים, השעה את עושה טירונות בנחל.
אני לא התוננתי.
באמת, אני לא צוחק.
אני יודע שם לא התוננתי.
אני
עדיין לא התחלתי.
מה כתוב במכת הרוב?
מי שלא יהיה בבית הוא זה?
או, מה כתוב?
את בטח לא יהיה בבית, לא?
סתם מסתלבק.
מה כתוב?
איפה
הבא
עכשיו?
שם
מלא חבר'ה איכותיים, איפה שנות שירות וכאלה, אתה עשית
גם
שנות שירות.
גרעינרים. כל בגללך עשית שנות שירות.
לא,
באמת. איפה הבא
עכשיו? תכה,
אני אתן לכם
לקרוא
כמה סיפורים של הרב אלי סדן.
טוב, ראית את רשי?
מה בצפון?
בדרום, איזה צפון?
נחל
גדול
בדרום.
לא, פה, רשי במקום אומר.
בטח,
אני אומר.
מה, על הסוסים פה?
על הסוסים, כן.
אני מחלה עד הרב.
אם הם כבר נראו, חנאי באמת לעלו, אם תאמר שמצרים, הרי נאמר בהם במצרים,
ליד הרב.
ראית?
הרקום. היו מהירי דבר השם. מכאן היה משמעות, שם מצרים הרוג. היו כאילו צדיקים בגויים.
יפה. כן. הלאה. רשי במקום. אז המצרים באים... ואומר הקדוש ברוך הוא וידעו מצרים כי אני השם. יש פה עניין שהמצרים ידעו שהשם מנחה את העולם, וזה אחד מהמסרים שאנחנו רואים שוב ושוב בכל המכות, שהיה פה עניין שהגויים, האומות, ידעו שהשם מנחה את העולם.
ו... האם עם ישראל לא יודע אם השם מנחה את העולם?
לא הבנתי.
אם עם ישראל לא יודע אם השם מנחה את העולם, מה קורה אז?
שאלה טובה.
למה תמיד הגויים,
הגויים, הגויים? יפה, גם וגם, גם עם ישראל וגם הם. כתוב ולא קרב זה אל זה כל הלילה. חזל דורשים, מה זה לא קרב זה אל זה? זה המלאכים בשמיים שהקדוש ברוך הוא אמר להם אל תאמרו שירה באותו לילה. עם ישראל עומד מול הים סוף, אבל המלאכים לא אומרים שירה. אנחנו נאמר שירה בבוקר, אבל הם, המלאכים לא אומרים שירה. עם ישראל יכול לומר שירה כשהקדוש ברוך הוא מעבד דורשים, אבל המלאכים לא, כי באמת עם ישראל לא היו להם מספיק זכויות. הלל עובדי עבד עזרה והלל עובדי עבד עזרה. זאת אומרת, בדין של שמיים, אומר הרב מבריסק, יש 3 רבדים של דין. יש את העולם הזה שאנחנו רואים, אנחנו מבינים מה שהולך בו. זה רובד אחד. יש רובד שני שבשמיים, המלאכים מבינים מה שהולך, ואנחנו בעולם הזה לא מבינים. זאת אומרת, כשיש נס ממוצע, נס רגיל בו עולם הזה, אז המלאכים בשמיים זה נראה להם טבעי, זה הגיוני שזה יהיה ככה. אם רק קיבלנו את חשבונות שמיים, אז ים נראה לנו גם כן הגיוני שזה יראה ככה. ואז אומר הרב מבריסק, יש רובד שלישי. זאת אומרת, יש רובד שגם בשמיים, גם המלאכים לא מבינים, וזה מה שקרה גם במכת פרחות וגם בקריאת ים סוף. המלאכים אומרים, ריבונו של עולם, נתת לנו הבנה בדרכך, נתת לנו הבנה איך העולם הזה מתנהל על פי דרכי שמיים, אבל בדרכי שמיים אין היגיון, אין סיבה שעם ישראל יעבור והמצרים יתבו, אין סיבה שעם ישראל אתה תפסח על בתיהם. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, בניים. זה למה שבשתי מעמדים יש דגש של בניים, יש את הדגש הזה במכת פרחות, שחזל אומרים לנו שכשהשכינה עברה בתוך מצרים, השכינה זועקת ואומרת, בניים, ואותו דבר בקריאת ים סוף. וזה מה שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, מלכותך ראו בניך. זה דווקא בנים בזמן הזה. זה האהבה, ובגלל זה, אשר יהיה לכם כליל קדש חג, שבליל הסדר אנחנו שרים, זה שירה של בן, עבד מהלל, בן שר. ההלל יש לו שתי פנים, יש לו פן של הלל, יש לו פן של שירה. עם ישראל יש לו שני פנים בעבודה שכלפי הקדוש ברוך הוא, אם כבנים, אם כעבדים.
ומשל ישראל זה כתפילים של הקדוש ברוך הוא.
יפה.
והתפילים שלנו זה כאילו הקשר, כאילו הקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים על עצמנו.
יפה.
פרי עליו, פרי עליו. הפרשה קודמת מסתיימת עם זה.
פרו עליו, פרי עליו.
יפה מאוד. אז עם ישראל... הים סוף חוצה להם. כולנו יודעים שהים סוף, כמו שהרמב״ם כותב, פירוש המשניות, חצה בצורת קשת. זאת אומרת, הם נכנסו... פרסה של סוס? צורת קשת. היו 12 שבילים בים סוף.
חצי גול, חצי גורן, מה? זה מה?
יפה.
חצי סוף,
חצי גורן.
צורה של הכיסא הזה.
סתם לא רוצה להגיד לך, חצי גורן זה חצי של חצי.
עשו מערב, חצי
סער. יש מחלוקת ראשונים. יש מחלוקת ראשונים. האם המצרים כשהם נכנסו לים סוף, קלטו שהם נכנסים לים סוף או לא? זאת אומרת, היה להם חושך. ובאשמור את הבוקר הקדוש ברוך הוא והיה עומד מחנה מצרים. אז יש ראשונים שסוברים, שבעצם נוצר מצב שכל הלילה הם ניסו להתקדם אחרינו. ואנחנו ראינו מה הולך, ישנו את עמוד אש, ראינו קריאת ים סוף, חוצים את הים סוף, הם אפילו לא קלטו. פתאום יש להם תאורה, ואז הם קולטים שהם באמצע הים סוף, רואים את המים להם חימה ממינם ומשמאלם, ובום, הלך עליהם. אבל פשט הוא לא ככה. חזל אומרים, עם ישראל נכנס הים סוף. המצרים רואים שכל הלילה יש רוחות, ואז הם התחילו לייחס את התייבשות הים סוף למה? לטבע. נו, רוחות, היו רוחות שכולנו שמענו, היה משהו יוצא דופן. בסדר? כותב הרמב״ם
בפירוש,
יפה, כתב הרמב״ם בפירוש המשניות, כל הניסים שאתם רואים יש להם הסבר טבעי. אלא מה? כמעט כל הניסים. אלא מה? הנס שבדבר זה העיתוי. הקדוש ברוך הוא עשה את זה בדיוק באותו רגע, זה הנס. שכשאנחנו עברנו, כן, הרלב"ג לקח את זה לקיצוניות, אבל הרמב״ם אומר את זה גם. אז חבר'ה, תראו, אני אומר לכם, זה לא עניין של כבוד, זה עניין שזה כל פעם מפריע לי בריכוז. אני כל פעם, אני שומע עוד דיבור, אני מאבד את ה... אני לא מסיים נקודה, ואני אישית מאבד את הריכוז. אז עם ישראל חוצה את הים סוף, והמצרים אומרים, כנראה שזה טבעי. כתוב במדרש, בפרק רבי אליעזר ועוד, לסוסתי, אני אומר בשבילך את המקורות, אתה כל פעם שאתה יפה. כתוב על הפסוק בשיר השירים, לסוסתי ברכבי פרעה, דמיתי חייתי. מה זה לסוסתי ברכבי פרעה? חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא נדמה בים לרוכב על סוסה נאה. והסוס של פרעה ראה את הסוסה הזו והתלהב. התחיל לדהור אחריה. שר המצרים ראו את ה...
הסוסה של מי?
הקדוש ברוך הוא עשה מראה כאילו יש שם סוסה באמצע הים סוף. לסוסתי ברכבי פרעה דמיתי חייתי. הקדוש ברוך הוא נדמה בעיני הסוס של פרעה כאילו הוא רוכב על סוסה במרכז הים סוף, ואז הסוס של פרעה דהר קדימה, ולפי זה פרעה הוא קצת פחות השם. זאת אומרת, אם פרעה הוא כזה קשל לב שכל הלילה הרי...
אני לא צריך להגיד שאני לעצות, אבל זה מפחיד זה? סוס מיוחם, אפשר לעצור אותו.
אם פרעה היה כזה רשע שכל הלילה, הרי הם מקבלים את ה-10 מכות כפול 5. זאת אומרת, כל הלילה יש להם פי 5 דם, פי 5 צפרדע, פי 5 ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה, תחשבו מה זה. בחורות, אנשים מתים, ימין מהשמאל, פי 5. והם עדיין דוהרים אחריהם? כן, זה מראה את היכולת של האדם להתעקש. אולי זה בכל זאת מקרה... כן, מסירות נפש. ממש מסירות נפש. אבל לפי המדרש הזה, אז הסוס שפרעה דוהר קדימה, ושאר הסוסים אחריו, ואז משה וישראל יוצאים מהים סוף, ופה יש נקודה מאוד מעניינת. הקדוש ברוך הוא אומר...
זה כבר הוא לא יכול לצאת ממנו, זה כבר הוא נכנס לתוך מערבולת של אי הוודאות המוחלט. חושך מוחלט, זה למוות כאילו.
אני שומע, אני שומע.
מסכן, באמת.
באמת מסכן. אחרי שהוא טובל בדם של ילדים, יום יום שוחט ילדי ישראל לטבול בדם שלהם.
אבל הוא רצה לעזור בתשובה. הוא חזר בתשובה.
כן, אז נו, בסדר.
נכון, בנסיך מצרים רואים שהוא מתחרט שם על האבן.
וואו. אז יש פה נקודה מאוד מעניינת, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, נטה את ידך על הים וישובו המים על מצרים. זאת אומרת, זה לא לגמרי על אוטומט. הקדוש ברוך הוא אומר לו, משה, אתה תוטה את היד עם המטה, ואז המים יחזרו ויהרגו את כל המצרים. וכך משה עושה, ומצרים כולם נהרגים. מה אומרים עם ישראל? טוב, אנחנו יצאנו מהים סוף פה, הם ודאי יצאו מהים סוף שם. אז משה מתעלה לקדוש ברוך הוא, והמים מציפים את כל הגופות של המצרים, והיהודים ניגשים לכל הגופות, מתחילים לתלוש להם את הצמידים ואת הזהב, ועסוקים מאוד לאסוף כסף, והתחילו להסתכל, זה אחמד שרצח את האח שלך, זה אבדאללה שרצח את הבן שלך, התחילו לזהות כל אחד. אז הם עסוקים מאוד עם הכסף של המצרים, ומשה צריך למשוך אותם משם. עכשיו, אנחנו נעצור עכשיו, ניקח
עשר... אז רק נקח עם ישראל, גם הוא לא מאמין. נורים שעם ישראל יש להם מידה ממש כמו של מצרים.
מה שהרבה...
אני לא, אני לא צוחק, מה?
חלק מהדברים
שאמרת, רשום פה. כן, טוב. אני לא המצאתי.
מה, האצילקטים היו חזקים.
לא, באמת, הרב, מה, זה ממש מידה של
מצרים. זה שהם נמשכו להכסף כל כך.
לא, לא כסף, אני מדבר על העניין הזה, לא ימינו. טוב, הם יצאו שם, אנחנו יצאנו פה.
זה הגיוני.
הים לא יקרה, בסדר, אין קברים במצרים.
אז אתה צודק, יש שתי שיטות בחזל. יש שתי שיטות בחזל. יש שיטה אחת שאומרת שבעצם היה חלוקה בעם ישראל. כמו בבקשה למלך, ככה כשעמדו על הים סוף. היו כאלה שזעקו לקדוש ברוך הוא. הפסוק אומר, זעקו לקדוש ברוך הוא, באו למשה, ואמרו מבני נפרות. אז היו כאלה שזעקו לקדוש ברוך הוא. היו כאלה שאלו את משה מה אמרים לעשות. היו כאלה שבאו בתלונה. זאת אומרת, היו... היו קבוצות קבוצות. כן. אז היו כאלה, היו את הערב רב, כן. אז ישיר משה אבני עשה את השירה הזאת לשם, יאמרו למור, השיר על השם, כי גאו גאה, סוס ורחבו רמה וים. זה גדלות מיוחדת שהקדוש ברוך הוא זורק בים, גם את הסוס, יחד עם רחבו. העוז והזמרה היא לקדוש ברוך הוא, ואנחנו פה רואים תחילת דרכו של עם ישראל מתוך שירה, ואנחנו נקראים עם ישורון, ישורון מלשון שיר, כן? ככה כתב הקבלה מביא.
ולאחר, רואים תכלס שהרבה יוצרים גם בחול, באומות העולם כאילו שזה יהודים.
והיא לי לישועה, הקדוש ברוך הוא ישועתי, זה אלי ואנוויו. מה זאת אומרת אנוויו? פשט אחד, התפקיד שלי הוא לבנות לו בית, וזה באמת הדגש של השירה. אם תחפשו בשירה מה הדגש, לאן כל השירה חותרת, כל הזמן תיאור, 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 לאן אני חותר? כן? תביאימו ותתאימו כן יש פסוק אחר רק שנייה טוב טוב חזרה לענייננו אז זה כלי ואנווהו, פשט אחד, אבנה לו נווה, אבנה לו בית המקדש. פשט שני, אתנאה לפניו במצוות. אנווהו, אני אתנאה את המצוות, וזה דין שלכתחילה, כל מצווה שבן אדם עושה, שיעשה יפה. בן אדם שלו תלית, שיהיה תלית נע. חזל אומרים, יש לו תלית נע, הוא יזכה לבגדים נעים. יש לו מזוזה, שיהיה מזוזה נע. מי שיש לו מזוזה נע, יזכה לבית נע.
הרב, הפרשת בשלח תמיד יוסד באזור טו בשבט?
כן.
זה קשור.
יפה.
באמת זה קשור
בסדר, לא חלקתי מה זה נערמו מים התחכמו המים המים נהיה בהם חוכמה לפעול בדיוק מתי לפעול בדיוק מתי לעמוד כמה להניש כל אחד ואחד כתוב והמים
להם חוקרים מצאו שם באמת מלא מלא כלי אופרת ואת כל הכלים של המצרים מתחת למים שלחו צוללות
כן, יש לי מאמר על זה אם זה מסקרן אותך מר בני דולינסקי שלח לי והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. חזל דורשים חיימה, שהמים כעסו, רצו להטביע אותם, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. זה שהם עמדו כחומה, זה בגלל המצוות שהיה להם בימין ומשמאל ומקדים ומאחור.
מימין 49 שרי
תורה, משמאל תפילין, מקדים ברית מילה, מאחור תלית. ומפה המנהג שאנחנו זורקים את ארבע כנפות התלית מאחורינו, על שם מה שכתוב מאחור, שהתלית היא מאחור, שהתלית היא המצווה של מאחור.
לפי זה, כן. זה ישראל לא הלכו והיה מבוי מפולש כאילו מים סוף לזה, תמיד היה ארבע חמות כאילו.
אומרים שגם זה
התפוצה לשתיים
סחלקים.
הם הלכו והיה מים
מפניהם,
כאילו,
אתה מבין
מה
אני
שואל
הרב?
כן, אז...
יש מדרש לא שאומר שפיצל לשתיים סחלקים.
נכון, כך הרמב"ם כותב.
והאם הממתקים וזה, אני יודע.
זה אתם יכולים לראות בפירוש משנות לרמב״ם בפרק חמישי לפרקי אבות, כתוב 10 ניסים נעשו להם על הים. אז 10 ניסים על הים, אז הרמב״ם מביא שם את המדרש שזה התפצל ל-12 חלקים, שהאדמה הייתה יבשה לגמרי לעם ישראל, ולמצרים היה חם ורטוב, שהיה להם פירות בקיר, שהקירות היו כמו זכוכית, יכלו לעשות שלום אחד לשני. בסדר, מרים מובילה את השירה עם התוף, ודיברנו על זה, ומשה מוביל את עם ישראל למדבר שור, 3 ימים לא מוצאים מים, אז מגיעים למרה, לא יכולים לשתות מים ממרה, כי מרים הם, מי? מי מר? או, מישהו מר, אז כל מה שהוא תואם יהיה לו מר. השאלה היא מה אדם?
למה?
לא, הפשט אתה לא צריך אותי, אני צריך להביא לך את המדרשים. כי מרים הם, כי עם ישראל מרים. אז מה הקדוש ברוך הוא מלמד את משה? לא כתוב ויראי הוא עץ, כתוב ויוראי הוא. הוא לימד אותו עץ. מה זה עץ? תורה. עץ חיים היא למחזיקים בה. אם אתה מלמד את האנשים איך להתמודד עם הספקות באמונה, אתה יכול להמתיק להם את המים, אין מים אלא תורה. זאת אומרת, היו יהודים שיצאו ממצרים, אמרו, ריבונו של עולם הוא אכזר, כל מה שהוא עושה זה מעניש, תראה מה הוא עשה. אז פרעה אכזרי והרג אותנו, והקדוש ברוך הוא אכזרי והורג את פרעה. אז ההומניסטים, השמאלנים, הליברלים, כבר היו אז. התחילו לטעון, איזה מין ריבונו של עולם זה? לעבדותו יצאנו ממצרים.
בני ישראל בכלל לא רצו לצאת ממצרים.
אומר להם, הקדוש ברוך הוא, כי אני השם רופאיך, והקדוש ברוך הוא ויורא, הוא מלמד את משה איך לענות לטענות שלהם, וזה למה שהתגובה הראשונה זה רפואה. הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל באופן אישי, לא ביחס למצרים, זה רפואה, כי אני השם רופאיך. אל תחשוב שאני רק מעניש. והטענה הזו חוזרת על עצמה. זאת אומרת, היה טענה על הקטורת, הקטורת רק ממיתה. מה הקדוש ברוך הוא עושה? מראה להם שהקטורת עוצרת את המגפה בסיפור של קורח. ואותו דבר לגבי המטה. אמרו, המטה הזה הוא מטה של רע, הוא רק מזיק, הוא הרג. הקדוש ברוך הוא מראה להם שעם המטה הוא מוציא מים, ויח את הסלע, ואז מהמטה יוצא מים. כל דבר עם ישראל חושב, הדבר עצמו הוא רע. וזה המסר של רבי חנינא בן דוסא. לא נחש ממית ומחיה. הרי מהנחש אני יכול להוציא גם כן מחיה, להוציא את התרופות. היום התרופות ללב, מה מוציא מהנחש? את התרופה שמיתה את הלב. אבל החטא הוא הממית, והצדקה היא מהמחיה. אז הקדוש ברוך הוא במראה נותן לנו שם, שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. זאת אומרת, פשט העם היה עם במצב של סכנה. אין חוקה, אין תורה, אז יתחילו להיות גנבים, יתחילו להיות אוליגנים. אתם יודעים מה זה אוליגנים? כן?
חוליגנים.
חוליגנים, בסדר? אז, כן. אז משה סידר להם מערכת חוקים שמתנהגו כמו בני אדם במדבר. אבל המסורת שלנו זה חוק ומשפט נתן להם, חוקותיה במרה נצטבו בעזרה. חוק זה מה? פרה אדומה, שבת, כיבוד אביהם. למה? שלושת המצוות האלה הם היסוד של יהודי. שבת, אנחנו יודעים, בריאת העולם, ילנוח יום אחד. פרה אדומה, כל אדם חייב לדעת שלא כל דבר אתה תבין. יש דברים שאתה צריך להבין, הקדוש ברוך הוא אמר, אתה לא מבין. כיבוד אביהם, כי אין דת בלי מסורת. אם אתה לא תכבד את מה שהוא אמר, בוא אמר, בוא אמר, אתה כל הזמן אמר, אולי הוא משקר, בוא משקר, בוא משקר, אז אין לך כלום. אז אתה צריך לדעת שיש איזשהו סדר, באיזשהו שלב אני צריך להאמין. אז אני צריך גם את ההסתכלות, וזה היסוד שממנו אני מגיע להר סיני. אם שמוע תשמע לכל השם, וישר בעיניו תעשה, יש צווי דינים, שמוע תשמע, ישן חדש. ישר בעיניו תעשה, ואת זה למדנו בשקלים. עשית הישר והטוב בעיני השם. יש אחריות על האדם.
עכשיו מצוות הזרות במדבר זה מה שאמרת הרגע, זה שלושה מצוות היחידות שנקראים.
אלה השלושה מצוות במראה, כן.
במראה.
כן.
זה לא נקרא?
לא שומע?
מצוות של הנוח המזגן
עושה,
לא?
בסדר. בסדר, תאמר ככה, בסדר. קיבלתי, בסדר. חזרה לענייננו, ויבואו אלימה, והרב שוורץ בעזרת שם יום אחר צהריים ייתן את המהלך המפורסם שלו על ה-12 עינות מים ו-70 תמרים שהיו בעילים. והקדוש ברוך הוא שולח לאמן, למה היה צריך להיות שהאמן יעצר בשבת? אני לא יודע מי אומר את הפשט הזה, אבל זה נראה לי פשט מקסים ואמת לאמיתו. אילו אמן היה נופל 7 ימים, אז מה היו אומרים בני ישראל? יש טבע בעולם? אנחנו הגענו למקום שכל יום יורד מן. היה לי חייל מצווה אמריקאי שסיפר לי שהוא היה בסיני, ויש מקומות בסיני שנופל משהו דק על הארץ. הוא שירת בסיני בצבא האמריקאי להגן על הסכם שלום עם מצרים, אז יש צבא אמריקאי בסיני.
עד היום?
זה היה, נכון ללפני 7 שנים, כן. לפני 7 שנים הוא היה שם, היום לא? אני לא יודע. אז הוא אמר, יש שטח במצרים, בסיני, במדבר סיני, שכל בוקר אתה בא, אתה רואה משהו דק מחוספס ככפור על האדמה, יש משהו כזה שנופל מהזה, והמפרשי המשנה, כשמדברים על המן בפרקי אבות, אז יש מחלוקת, יש אומרים שזה המן שנפל עם ישראל במדבר, ידוע יש מקומות במדבר שנופל משהו מהשמיים, זה מה שנפל עם ישראל במדבר. יש אומרים לא, הדבר ההוא קוראים לו מן, ועם ישראל טעו, הם אמרו מנו, הם חשבו שזה הדבר המפורסם שנופל פה במדבר סיני, אבל זה לא היה אותו דבר. והראיה שביום שישי נפל פי 2, וזה בדיוק מה ששאלתי אותו. אמרתי לו, אם אתה רוצה לומר לי שזה המן שנפל להם במדבר, האם נפל פי 2 בשישי ולא נפל בשבת? אז אמרתי לו, תבדוק לי, זה... מה?
הוא ניסה לטעום את זה?
הוא לא ניסה
לטעום
את זה, הוא לא ניסה, כמה שזכור לי לא. הוא כבר הלך לעולמו, אז אין לי דרך לשאול אותו.
כמה הוא היה?
45. שאלה טובה, אל תתעסק עם סמים, וגם אתה תחיה חיים ארוכים. חזרה לעניינים, אני לא יודע אם הוא מת מסמים, אני רק יודע ששרפו את הגופה מהר אחרי שהוא מת.
מי זה?
אותו תלמיד שלי.
שרפו לו את הגופה?
כן.
למה
שרפו לו את הגופה? כי המשפחה שלו הם גויים. הוא יהודי.
הוא
התקייר. כן, הוא התקייר.
אז מה הקשר? כאילו רצו להעלים ראיות? מה?
אני חושב שכן.
מה? אתה יודע שגם לי יש אחות של סבתא שלי.
אין לי פשט אחר למה שרפו את הגופה כל כך מהר.
לא, זה קטע של גויים. אחות של סבתא שלי, אמנם יהודה, התחתנה עם גוי.
לא,
יש לנו קד עם האפר שלנו.
אוי,
בבית
שלה. חזרה לענייננו.
לא, זה לא אצלנו. זה בבית שלה.
תקנה בירושלים שאדם ששרף את גופתו, תקנה של רבנות ירושלים, כבר למעלה מ-100 שנה, לא קוברים אותו בקבר ישראל, שיקבר עם גויים.
ואם שרפו אותו בעל ידיעתו, הוא לא רצה
להסתכל. צריך להוכיח טוב טוב שהוא לא רצה. אני יודע, כי אני ביררתי את זה בנוגע לאותו יהודי. המשפחה שלו חשבו לזרוק את זה לים, ולמזלו, גרושתו התקשרה והתחננה. גרושתו, תראו איזה אישה צדיקה. התקשרה והתחננה, היא אמרה, הוא איש ישראל, הוא יהודי, תביא אותו לקבר ישראל. הוא היה רוצה להיקבר בישראל, אז תביא אותו ארצה להיקבר. אז הביא אותו לקבר ישראל. ואז פה היה לנו דיון עם הרבנות, האם אפשר לקבור אותו או לא?
כי יש קיבוץ פה ששורף, קיבוץ כלשהו, אבל לא יראו אותו איפה זה הקיבוץ, כי אמרו מתאמנים שלא יבואו לעשות אצלם הפגנות, זה היה בטלוויזיה.
מה הבעיה? אתה לא יכול להפגין על דבר כזה, למה שתפגין? זה זכותו של בן אדם.
זה זכותו של בן אדם לקפור בתחיית המתים ולעשות משהו שזה ניבול המת שהוא יסבול לעד כל נצח נצחים שעשו לו? לא יודע.
אם הוא רוצה את זה?
אבל ידידי היקר, ההלכה אומרת, יבוא אדם ויאמר, אני רוצה שתראו בי. אני רוצה, אני ביקשתי, אין לי זכות לעצור את חיי? לא, אין לך זכות. לא, לא כל דבר הוא זכותך. לא כל דבר הוא זכותו של האדם. הלאה, חזרה לענייננו, חבר'ה,
יש
עוד 10 דקות.
יש חומר של התאבדות. כאילו בן אדם רוצה להתאבד, הוא מגיע לשם, שמים אותו במיטה, כאילו הוא משער על זה, כאילו, מכון,
בסדר?
מזרקים לו, איזה מגעיל זה.
זה מגיל גם שלפחות ינצלו את האיברים שלו. חזרה לענייננו. אז הם מקבלים לחם משני יום יום. מחלוקת בין התוספות שתי שיטות, האם גם בערב יום טוב היה נופל לחם משנה, ובגלל זה האם אנחנו צריכים לחם משנה גם ביום טוב. לא שומע. 12 לחמים, אין לי מושג מאיפה זה.
ארי.
כן, מגן אברהם על השולחן ערוך מביא את האריזה, אבל בפסוקים אין לי מושג מאיפה זה.
רואית את זה מעולם העצינוך.
אז... בין ארבעים תאכל ובשר, חזל...
כנגד 12, יכול להיות כנגד, טוב, לא יודע, אני מסכים. 12 שבטים זה בטוח, השאלה אם זה...
כן, גם דומני שכתוב שם כנגד 12 שבטים, אבל אני לא זוכר מעבד לזה. לא יודע מאיפה זה יוצא.
מה שמפרש את זה?
עכשיו, היו אנשים שיצאו בשבת ללכות ולא מצאו, חזל אומרים לנו שהם שמרו, והם רצו לשים את זה בחוץ, להראות כאילו זה נפל. זאת אומרת, היה להם לכבוד שבת, והם רצו להוציא את זה בחוצה, כדי להראות כאילו נפל גם היום, כאילו זה הכל טבע. והציפורים באו ואכלו את הכל. וזה מה שכתוב, ולא מצאו. למה לא מצאו? לא מצאו כי הם שמו שם, היה מה למצוא. ובגלל זה בשבת זו יש מנהג לפני שבת להוציא פירורים לציפורים, לומר להם תודה רבה על זה שהם אכלו את המן ושמרו שלא יהיה חילול השם. כשאני מצפיק לפני שבת, כן, למה לא?
כן?
למה לא? מה זה שאני ילד קטן בגן? כל שנה היינו מכינים כן לציפורים עם פירורים יפים, למה לא?
משאירים מזכרות הרב, כל מיני,
צריכים לנו את
זה, צריכים לנו לצביע אחרי כמה שנים שהמדרכה עם הצבע הישן צובעים את זה.
מלכודת ציפורים עד עכשיו?
לא הבנתי.
מלכודת לציפורים עד עכשיו?
אנחנו באים להראות להם הכרת הטוב.
מלטפים ציפור, אנחנו מלטפי פרחים.
אז חזל אומרים שהמן היה נפל והמן היה מלמד מי, זאת אומרת אם היה מחלוקת האם העבד שייך לפלוני או לאלמוני, אז היו יכולים לבדוק לפי המן, היה דיון האם היא קיבלה גט או לא קיבלה גט, היו בודקים האם המן נפל ליד בית בעלה או ליד בית אביה, זאת אומרת היה אחראה משמיים. אז הגמרא אומרת את זה וזה נשמע גמרא אגדתא, אבל מהגמרא הזו אנחנו צריכים להבין האם מסימני שמיים אפשר להכריע הלכה, ככה זה נראה מהגמרא הזו, זה צריך ביור. הקדוש ברוך הוא אומר משה,
הרב אמר אומר שלא,
לא, זה כמו
אני מכריע הלכה על פיורים מתומים או שאני מכריע ללכת למלחמה על פיורים מתומים, צורכי ציבור, צורכי ציבור זה שאלה אחרת. אז הם לוקחים מה?
אין השמיים מתערבים
מה?
נכון, אין השמיים אחרים
לא בשמיים, בסדר, אבל
יש דברים
שלא בטוח.
אנחנו נוסעים ועם ישראל בא ומתווכח, צריכים מים, משה מכה את הסלע, יוצא להם מים, ואז עם ישראל מנסה את הקדוש ברוך הוא, היש השם בקרבנו עם עין, אז זה צריך ביור, מה היה השאלה הזו, היש השם בקרבנו, ויש פה שיטות מפה הדודה החדשה, האם זה היה הסתכלות פשוטה כזו, או האם זה היה הרבה יותר עמוק, כמה הקדוש ברוך הוא בקרבנו, ולא שאלה אם הקדוש ברוך הוא מגן על עם ישראל, אלא כמה כל אחד, האם השכינה ביניהם או לא. ויבוא המלאק וילך עם ישראל ברפידים, למלאק היה מסורת, הסבא לימד אותם, עם ישראל היה הסכם ביני לבין יעקב, שהוא ירד למצרים ואז הוא ירש את ארץ ישראל. אני כל התכנון שלי שהוא ירד למצרים, הוא יסבול את כל שנות השיבוד, וברגע שהוא יצא ממצרים תתקפו אותו, תשמידו אותו, ואז יצא מצב שהוא שילם את השנים במצרים, ואתם תוכלו לירוש את כל ארץ ישראל ולהיות העם הנבחר. יש עם אחד שנאבק איתנו על הזהות שלנו כעם הנבחר, וזה עמלק. ועמלק בא להילחם.
מה, איך הוא מבטיח להילחם נגדנו?
הקדוש ברוך הוא לא הבטיח להם ללחם נגדנו, אבל הסבא שלו, עשיו, אמר לעמלק, אתה תדע שהם יוצאים, נשאר מסורת בעמלק, שם ישראל יוצא ממצרים, תתקפו אותם. למה עמלק תוקף אותנו? לא עשינו להם שום עוול, אנחנו אפילו לא לידם. הם באים במסע למדבר לתקוף אותנו. למה? כי עמלק שומע ששם שמיים מתגלה בעולם. הקדוש ברוך הוא עושה ניסים גלויים לעם אחד. אי אפשר כזה דבר, עמלק בא לתקוף את עם ישראל, עמלק ויתרו היו גרים זה ליד זה, שניים שמעו את מה שהניסים שקוראים לעם ישראל, עמלק אמר שם שמיים מתגלה, אני הולך לתקוף, יתרו שמע שם שמיים מתגלה, אמר אני הולך להצטרף, משה ממנה את יהושע, כמו שיהיה במשיח בן יוסף ומשיח בן דוד, יהושע צאצא של רחל, הצאצאים של רחל הם אלה שמסוגלים לעמוד מול עשיו, זה למה שברגע שיוסף נולד, יעקב אומר שהלכני הוא מוכן ללכת להילחם בעשיו, כמו שהנביא אומר, הנביא כתוב, ההפטרה על פרשת,
למה אתה שיהושע בינו יצא מדג?
כן.
כן, אתמול דיברנו על זה שהוא יצא מדג. סלמון.
צעצר וחיל אבין.
מה?
חיל אבין.
סלמון בין נון.
יש את הקבע של אבא שלו דווקא, נון. בכפר ליד איתמר. לפי המסורת ככה.
יפה. ישוע בן נון יש איזה מסורת לגבי הקבע שלו.
הרב, יש שם באמת מסורת. הכפר קוראים בנון.
אני שומע. בואו נסיים את הפרשה. אז חזרה לענייננו. אז יהושע הוא זה שמוביל את הקרב, ומשה עולה ראש הגבעה ומרים את ידיו, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, אלא כיוון שישראל מכוונים את ליבם לאביהם שבשמיים. רבותיי, אתם צריכים לדעת את זה במלחמה.
אבל למה עשית, הרב? יכול לעשות משהו, לא?
אתה רואה שחזל לא ענו ככה. חזל אמרו, כיוון שמכוונים ליבם לשמיים, חייל שיוצא לקרב צריך לצאת באמונה שלמה שהגורל שלו בידי שמיים. כמה שבן אדם יותר מסוגל להתחבר לזה, אני עושה תפקידי וגורלי בידי שמיים. לא הם יקבו אם אני אחיה או אמות. המסר של החזון איש, לכל אדם יש כדור, לכל כדור יש כתובת. לא כל אדם יש כדור, אלא לכל כדור יש כתובת. התפקיד שלי לעשות את ההשתדלות שלי, אבל התפקיד שלי זה גם לדעת שהשם יתהלך בקרב מחניך וירים משה ידיו. הכוונה היא הכוונה, הקדוש ברוך הוא זה שמוביל את הקרב, ואהרון וחור תומכים בידיו. שימו לב, שני המנהיגים שעם משה על ראש ההר זה אהרון וחור, האח שלו והגיס שלו, האחיין שלו, סליחה. והחלוש יהושע עמלק, והשם אומר תזכור כי מחו עמך את זכר עמלק. הולך, למה לא השמידו אותם? זה מלחמה מדור דור. כי יד על כסיה, כשיהיה נציגות, יד זה נציגות, על כסקה, על הכיסא של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת כיסא המלוכה, כשנמנה לעצמנו מלך, כי יד על כסקה, כשיהיה מלך לעם ישראל, מלחמה לשם בעמלק, יש תפקיד לעם ישראל ללחם בעמלק. כיוון שנכנסו ארצה, נצטבו שלושה מצוות. למנות מלך, זה יד על כסקה, ואז להילחם בעמלק, ומתוך זה לבנות את בית המקדש. זאת אומרת, מתוך הסור מרע, הרע שבעולם זה עמלק, אני מגיע לעשי טוב, הטוב שבעולם אין טוב אלא חיבור, חיבור עם הקדוש ברוך הוא בית המקדש, ההר הטוב והלבנון. כי יד על כסקה, יד זה גמטריה דוד, נכון? דוד הוא הנציג של הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא המלך, יד זה גמטריה דוד, מלחמה לשם בעמלק. ובגלל זה בפורים קבעו יום חג, כי הם ראו שהמלחמה בעמלק, מי הרגו בשושן ובכל הערים? הרגו את עמלק, כפי שהתורגום אומר. והם ראו חכמי ישראל באותו דור שמתוך הריגת עמלק יבוא חזרה לארץ ישראל ובניית בית שני, וצדקו. ובגלל זה קבעו לדורות שאנחנו חוגגים את מחיית עמלק של פורים, כי מתוך זה באה הישועה הגדולה של בניית בית שני, שנזכה במהרה לבית שלישי. שבת שלום.